על המשמעויות השכיחות והמוכרות יחסית של המילה פסח וננסה לראות את הקשרן, כבר בטח, תודה, את ההקשר שלהם לעניין של גלות וגאולה. זאת אומרת, הנחת היסוד היא שכל אחת מהמשמעויות המוכרות לנו מהמילה הזו היא נוגעת לעניינו של יום. חג הפסח, גלות וגאולה, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ואי אפשר לצייר את היציאה מבלי לצייר את הגלות, תודה, את הגלות עצמה. אז לכן יש להניח שהמילה הזו מקפלת בתוכה. תודה. מקפלת בתוכה גם את המשמעות של הגלות, או את התכנים של הגלות, מצבי היסוד של הגלות, וגם מצבי היסוד של הגאולה. אז קודם נזכיר באמת את ארבעת המשמעויות של המילה פסח, כפי המוכר לנו. המשמעות הראשונה, מישון פסיחה. פסיחה על שתי הסעיפים. כלומר, המציאות שבו האדם הוא נע, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם הבעל או האלוקים תעבדו אותו, אם השם או האלוקים וכו'. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? Okay. לעומת אליהו, השם הוא אלוקים, יש פה ודאות, נחרצות חד משמעית, השם הוא אלוקים, אין צל צילו של ספק. למעשה זה היה התמודדות שם בהר הכרמל, כן? עומק ההתמודדות היה בעצם בין הספק לוודאות. הוודאי שמו כן תהילתו, כן? הוודאות מול הספק. כאשר עובדי הבעל, עובדי אלילים, כן? היסוד של הספק, הוא ממלא את כל לבבם ואת כל דעתם. נבין את זה יותר בהמשך. ועובדי השם, יש את הוודאות. טוב, בכל אופן, זה המשמעות הראשונה של פסיחה על שני הסיפים. המשמעות השנייה זה פיסח. מי הוא הפיסח? הפיסח הוא אדם שתנועת הרגליים שלו, סדר, ההילוך שלו, הוא לא תקני. לא טבעי, לא תקין, לא כפי שעשאו האלוקים, לא כפי טבע הגוף הבריא. הוא פוסח, הוא פיסח, סליחה. כן, פיסח יכול להיות אדם שרגלו קצרה ורגלו ארוכה, או אדם שאורך רגליו שוות, אבל אחת הרגליים לא מתפקדת בהרמוניה עם הרגל השנייה. כתוצאה מזה, זה כמובן משפיע על צורת ההילוך שלו. ואני לא מדבר כרגע על הצד האסתטי שבהילוך. אם כן, נזלזל בזה. אין גם להאשים אותו על כך, את האדם. אני מדבר כרגע על מציאות. כן? אני לא נותן פה ציונים, טוב או רע, אבל... אבל אין הכוונה דווקא, או בעיקר על המימד האסתטי של הפסחות, אלא בעיקר על השיבוש, כן? של מעשה קורה בצורת ההילוך, כן? של אותו אדם. כן? ואני אדבר על זה בהמשך, כן? ההליכה של האדם הזה היא לא הליכה מקצבית, היא לא הליכה מתואמת. זאת אומרת, השמאל והימין, הם למעשה לא מתואמים ביניהם, כן? יש חריגה באיזון. השמאל יכול לעשות פעולה חזקה מדי על חשבון הימין, במידה ורגל ימין היא הפיסחת וכן הפוך. רגל אחת נגררת, אחת מובילה. הדברים האלה משפיעים. כן? על צורת ההילוך, על זרימת ההילוך וכן הלאה. נדבר על זה. זה הדבר השני. הדבר השלישי הוא פסיחה. פסיחה ודילוג. לא, זה דבר ידוע. פסח על שומה, שפסח השן בתי אבותינו וכן הלאה. פסיחה. כן? הפסיחה זה פעולה לא רגילה, לא שגרתית בעולמנו זה. אין? העולם שלנו בכלל, העולם שנברא עם בחירה חופשית, מציאות הנס, הנס זה בעצם פסיחה. הנס הוא פוסח על הטבע, כן? אופן פשוט. פסיחה זה התערבות אלוקית בתהליך הדרגתי. כל המציאות היא הדרגתית מאוד. או כלשון אחד, לא זוכר, אין לה מציאות כנפיים, כן? אין כנפיים המציאות. זאת אומרת, העניין של הפסיחה הוא פעולה לא שגרתית, לא טבעית, הייתי אומר, זה פעולת הצלה כזאת, שבלית ברירה אנחנו נאלצים לדחוק הצידה את תהליכי הדרגה, כן, כמו יציאת החיפזון ממצרים. כן, עתיד לבוא, זה לא המצב האידיאלי. יציאת חיפזון, זה בלית ברירה. כן, כדי שעם ישראל לא יגיע חלילה למצב שלא הפיך, כן, זה שעניין של הפסיכה. אבל עתיד לבוא, נבואות העתיד, לא במנוסת הציון, ולא בחיפזון תלכון, בשובה ונחת תיוושעון. שזה מצביע כמובן על בניין המציאות שהוא כמעה, המציאות הולכת ונבנית מי, כן, מי למטה, למעלה, כן, כל הבחינות הנמוכות, הגוף, הנפש, כן, מסתגלות וקולטות את האור הגדול, וככה הכל נבנה ביחד. הפסיכה דבר בעייתי. אגב, כל המצבים של הפסיכה אנחנו תמיד משלמים ביוקר. היו מצבים של פסיכה ודילוג, מה שנקרא, כן, דליגה בתהליכי גאולה. אבל בדרך כלל אין לנו כלים לקלוט את ההערה. אין לנו כלים. זאת אומרת, ההערה, כן, הדליגה, ההופעה האלוקית שלא כסדר, היא מופיעה, היא עושה מה שהיא עושה. אבל אחרי זה, קשה שהאור הזה יישאר. זה אור ששייך לעתיד. ומכיוון שאנחנו בהווה, במצב החלקי שלנו, קשה לנו מאוד להקל את המדרגה שהופיעה בדליגה. קשה לנו. אפשר לראות זה בפשטות, מה שקרה באמת בששת הימים. כידוע, לא הייתה שום כוונה לכבוש את הר הבית. שום כוונה, ממש שום כוונה. כל הכיבוש של הר הבית זה היה תוצאה של שרשרת טעויות. כן? לא ניכנס לזה כרגע, מי שרוצה יכול לקרוא את קורות המלחמה ההיא. כן? מהחוקרים היותר אותנטיים, יותר אמיתיים. כן? אורי מילשטיין ואולי הבולט שבהם. כן? שבעצם כל כיבוש ירושלים היה טעות מצידנו כבני אדם. כן? ממש פשוט לא יאמן. כן? פשוט נס אחד גדול. בכלל הוא אומר שכל מלחמת ששת הימים זה נס אחד גדול מתחילה ועד סוף. אם זה היה תלוי רק בנו, עם כל הטעויות שנעשו, היינו אמורים להפסיד ביום הראשון למלחמה. למרות כל הטעויות, היה מה שהיה. הוא קורא לזה נס, כן? עם אדם כמותו, לא מערער ולא חולק לעובדה שזה נס מתחילתו ועד סופו, פלא פלאים. היה שם נס. ירושלים שוחררה, עמדנו על הר הבית, הלבבות נפעמו, כולם חשו שיש פה הופעת מדרגה שלא קיווינו ולא לא ציפינו שזה יקרה בכלל. ואתם שואלים, אנחנו שואלים היום, עד כמה באמת עם ישראל מצליח להקל את האור הגדול הזה? עד כמה יש לנו כלים להקל את האור הגדול הזה? זו שאלה. אנחנו רואים את זה גם. הביטוי לזה הוא באמת חוסר יכולת להיות בעלי הקניין הזה. כן? בהתחלה ירדו מירושלים, ירדו מהר הבית, נתנו את המפתחות לזה, לנציג שלהם שם, ירדו למרגלות הזה, כן? כל הזמן הוויכוח, לעלות, לא לעלות. כל זה משקף את הפער הגדול שיש בין האור לכלים, האור הגדול של שחרור ירושלים, שזאת אומרת אור גדול, לבין הכלים שזה אנחנו. יש את ה... כן? להגמיר מה? את זה? כן. אז צריך להיקלט. כן, לא יודע, זה צריך לעשות ככה, פעולה כזו. אם הייתי עומד שם, זה היה, כן, אבל... אז כן. בכל אופן, דליגה. פסיכה ודליגה זה דבר שהוא לא פשוט. לא פשוט. כמה גרוע האדם זה שנעשה לו נס. מחלוקת אמנם, כן, אני לא מסתיר בכוונת התחילה. התחילה הייתה דעה הפוכה. כמה משובח אדם זה שנעשה לו נס על אותו אדם שתמכו לו דדיים והיה מעניק בהם את בניו. כן? יש שני דעות, כמה גרוע אדם זה שנעשה לו נס, כמה משובח אין אדם זה שנעשה לו נס. אבל אנחנו בדור של גאולה יודעים, הולכים יותר לכיוון הדעה של כמה גרוע אדם זה שנעשה לו נס. טוב, זה העניין של הפסיכה. והדבר האחרון, זה הפסח. פסח. זה היה נוטריקון. פסח. כן? פה מדבר. זאת אומרת, יש פה איזו שייכות, כן, פסח, לגאולת הדיבור. דבר מאוד מעניין. כן? גאולת הדיבור. פסח. אלה ארבעת המשמעויות, ואנחנו ננסה לראות את השייכות שלהם באמת לתהליכי גלות וגאולה. כן? החלוקה היא 2-2. 2-2 באו לתיבה. השתיים הראשונים, הם מגדירים את מצב הגלות וסימני ההיכר המהותיים שלו. רק רוצה לפני כן, לפני שאנחנו נכנסים לדברים, כדי שיקל לנו יותר להבין, כן? נסביר באופן כללי מה זה גלות. כן? לפני שאנחנו מסבירים אותה באמצעות שתי סימניה המובהקים של הפסחות, כן? הפסחות והפסיכה ושתי הסעיפים. לפני כן רק נסביר מה זה גלות באופן מאוד כללי. כן? גלות, פירוש דבר הוא שהנקודה הרוחנית, הממד הרוחני שבנו, מימד הרוחני, זה אותו מימד גבוה, אותו מימד שהוא משקיף על המציאות, כן? מלמעלה, כן? התורה, נבואה, היא משקיפה על המציאות מלמעלה, הסתכל בתורה וברא את העולם. כן? הגלות, פירוש הדבר הוא שהנקודה הרוחנית שבתוך האדם יש גם מצב של גלות התורה, כן? שישראל גולים מארצם, אין לך ביטול תורה גדול מזה, כלומר, שגם הבנת התורה, תורת ארץ ישראל, מה שנקרא, גם היא נפגמת. ואז גם התורה, כביכול, גם היא עצמה לא מורה לנו דרך. התורה נתפסת בצורה מאוד פרטית. אין לה כבר את הכוח של ההוראה וההדרכה, וגם היא מצטרפת לספק. כך מסביר הרב קוק, שאחד הסיבות שחכמים גזרו כל מיני גזרות, כאלה ואחרות, זה גם בגלל סדרי הספקות. יש ספקות, כן? וכדי לחסות את כל האפשרויות, אז גם זה וגם זה, ויצא ידי חובת כולם, וכו' וכו', הרי זה משובח. זאת אומרת, הספקות הם חלק בלתי נפרד מגלות התורה ממקומה. אנחנו רואים את ההבדל היסודי שיש בין תורת חוץ לארץ, הבבלי לירושלמי, הבבלי שמצטיין בהרבה צדדים של ספק, עד שאי אפשר למצוא כמעט הלכה פשוטה שאין במחלוקת, וכן הלאה. הירושלמי יותר מבוסס על הלכות, כן? תלמידי חיים של ארץ ישראל, מקל נועם, תלמידי חמים של חוץ לארץ, מקל חובלים, כל אחד חובל בשיטתו, בזולתו, כן? והספקות מתרוצצים. זה בכל, זה מתהר, וזה מתמה, זה פוסל, וזה מכשיר, זה אוסר, וזה מתיר. בסדר, יש לזה גם מצד. כמו שזכרתי את הרב קוק, בעיני הוא אומר שיש לזה ערך מאוד מאוד גבוה מבחינת ההשגחה, למה זה נעשה. אבל העובדה חייבת להמר. תורת חוץ לארץ, כן? היא מבטאת את הצלילה של המימד הרוחני, כן? לנקודת שפל כזו, שכל ההסתכלות על המציאות היא הסתכלות של ספק, הסתכלות שהיא אלופה. בלהגיד, גאון זה, אולי זה, אולי זה, אולי זה, להראות המון המון צדדים ואפשרויות, אבל איזשהו חוסר יכולת להכריע, מה שנקרא הכתוב השלישי, כן? יש שני כתובים המכחישים, שני כתובים זה היסוד של השניות בתוך המציאות, הטוב והרע. אבל אין את הכתוב השלישי, שזה המימד הרוחני, שיכריע ביניהם. ואז אנחנו חיים בתוך ספקות. בכל אופן, טוב, אני נכנס לתוך ההסבר של הטוב. עושה לך שני הסעיפים, לא נורא. בסדר, יותר יקל לנו. אבל באופן כללי נחזור ונגדיר רק שמצב הגלות הוא באמת מצב שבו הנקודה הרוחנית צוללת למעמקים, ולא נודע כבעל קרבנה. כן? ואז אנחנו כבר לא חיים את החיים על יסוד ההתבוננות והצפייה הנשמתית. אנחנו משתמשים בשרידים, בשיעריים, בנטפים מן הנשמה, מההסתכלות השכלית, אבל אמיתו של דבר אנחנו נמצאים בתוך מציאות של ספק. או מה שנקרא גיא צלמוות, כן? העולם הזה דומה ללילה, כלומר מסילת ישרים, ותראה שהלילה יכול לגרום שתי מיני טעויות לעין האדם, אחת שלא יראה מכשלות לפניו כלל, ואחת שיחשוב על עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן? הרמח"ל בעצם מבאר את שני סוגי הספקות, כן? לא יראה המכשלות שלפניו, כן? יחשוב על אדם שהוא עמוד, כן? זה לא בדיוק ספק, זה הכרעות שבאות מתוך חשיכה. כן? זה ודאות מטופשת, זה ודאות, כן? של כסיל, כן? לא יראה המכשלות שלפניו, יחשב על עמוד כאילו אדם. זה כבר מצב עוד הרבה יותר ירוד. הספק זה עוד איכשהו סביר לעומת המצבים שהרמח"ל מדבר עליהם. כן? הספק זה עוד סביר, לפחות הוא רואה שיש שתי אפשרויות, ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. הוא רואה את הטוב ואת הרע, רק הוא לא יודע איך להכריע. נו, בסדר. זה עוד איכשהו. אז מצב הגלות אם כן מתאפיין, כן, בדבר הזה שאמרנו, צלילת הנקודה הרוחנית פנימה. עכשיו, תוך ההסבר הזה אנחנו נבוא להסביר גם את הגלות וגם את הגאולה. כן? שתי מונחים נוגעים לגלות, שני מונחים לגלות. הדבר הראשון שאותו אמרנו, זה עניין של הפסיכה על שתי הסעיפים, והסברתי זה כרגע למעשה. אפשר לראות בדברים שאמרתי כרגע, אפשר לראות בהם בהחלט תמצית די בהירה של העניין הזה. כן? הפסיכה על שתי הזיפים, כן? היא נובעת כתוצאה מזה שחסר לנו את ההגד, את האמירה הברורה של הנשמה. כן? הבהירות הזו, כן? היום, יכולה לבוא לידי ביטוי בזה שאדם עושה לו רב. היום יש לנו גם דרכים להתמודד עם ספקות. אם אנחנו, כן, ומי לא, נמצאים בספקות, כן, אנחנו מתלבטים בשאלה מסוימת, והספקות הן פרוסות על כל חיינו. אדם לפעמים לא יודע להחליט אם לפנות שמאל לימין במד הפיזי, האם יסוע דרך פה, יסוע דרך שם, כן, אז ה-Waze בחסדיו מציע לו מסלול, אומר לו זה חוסך שתי דקות, הוא פותר לנו ספקות באמצעי טכנולוגי, כן, האדם בתחכומיו, כן, גם מציע לו כל מיני דרכים, כן, כדי להתמודד עם ספקות במרחב הפיזי, נקרא לזה ככה, כן, לפחות שהוא נע עם הרכב. אבל כמובן שזה לא פותר את הבעיה, כן, או לא מתחיל אפילו לפתור את הבעיה. הספקות הם מצויים על כל אופק חיינו כמעט. כל אופק חיינו. וגם במקומות שאנחנו לא מסתפקים, זה בבחינת שיקור עולם נראה לו כמישור הרבה פעמים. שנאמר, ייתן וכוס עינו, יתהלך מישרים. זאת אומרת, גם במקומות שאנחנו לא מסתפקים לפעמים, כן, חוסר הספק הזה, כן, הוא בעצם מבטא זרימה, כן, של אדם שלא רואה. כן, פשוט אדם שלא רואה. או כן, שונו של רבי ישראל מסלנט. הוא אומר, תמהני איך אדם יכול ללכת דל לדמות בעולם הזה, בלי לדעת את כל השעס כולו. כך הוא אומר. הוא ידוע באמרותיו החריפות, רבי ישראל מסלן. אחד האמרות שלו, זה הנוסח שלה. תמהני איך אדם יכול ללכת 400 בעולם הזה, בלי לדעת את כל השעס. פירושו של דבר, שבעצם אדם שהוא לא בקי, כן, בכל דרך המסע ומתן של הספקות באמצעות השעס, איך הוא יכול להכריע בסוגיות בכלל? איך הוא יכול להכריע? נו, אז אם בכל אופן הוא הולך דלת אמות בעולם הזה בלי לדעת כל השעס, אז כנראה שסכנתו רבה מהצלתו, ובוודאי שבכל יום הוא נופל לתוך הנהר. לא תמיד הוא יודע את זה, כי זה לא עיוורון פיזי, זה עיוורון נפשי רוחני. כן? יש הבדל, מה שקורה הרמח"ל, עיוורון רצוני, לעומת העיוורון הרגיל, הטבעי. יש טבעי ויש רצוני. העיוורון הרצוני, שהוא העיוורון הנפשי, העיוורון השכלי, לא תמיד מאפשר לנו לשים לב שבעצם נפלנו לבור. נפלת לבור ואתה ממשיך לקיים את חייך בתוך הבור, אתה אפילו לא יודע, כן? אתה אפילו לא יודע שיפתחה בתוך מרמה, אתה אפילו לא יודע שאתה יושב בתוך מרמה, אתה, כן? אני אמרתי שוב, המצב של הספק הוא מצב עוד בריא באופן יחסי למצב הזה, כי בספק אתה בכל אופן מבין שיש לך שתי אפשרויות, כן? אז אם אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך סבך הספקות, כן? יש פה באמת לימוד זכות, נדע שאנחנו נמצאים, כן? במצב שהוא טוב יחסית, כן? אבל כל אחד מאיתנו, יש לו גם סדרי ספקות, יש לו סדרי ספקות, ספקות פיזיים, ספקות נפשיים ורוחניים, ויש לו גם את איפה שהוא לא מתלבט ונופל. ויש לנו את הצד השלישי של עשה לך רב, והסתלק מן הספק. אותם ספקות שאנחנו מביאים לפני ערכאות של תורה, כן? כל אחד והרב שלו, כל אחד, אפשר, יש ספקות שאפשר להכריע בהם, לאו דווקא באמצעות רבנים. יש ספקות שנוגעים שוב לעולם החומר. כן? ספקות במקצועות מסוימים, בנגרות, בסנדלרות, שרח לאדם שיודע ומבין שהוא בעל ניסיון, אין חכם כבעל ניסיון, הוא מסוגל לפשוט לנו ספקות. סך הכל, כן? המציאות, יש קיים איזשהו, הייתי אומר, גם בתקופתנו, קיים איזשהו איזון בין הספק לוודאי, רק אדם צריך לבקש, כמובן, להתמודד עם הספקות שלו בצורה נכונה, עד אפשר לנהל צורת חיים שלא תקרא אותנו לגזרים בתוך הספקות, כי יותר מדי לשהות בתוך הספק, זה דבר שיכול ליצור מצב של מה שנקרא מחץ הספק. כן? מחץ הספק זה שאדם נמחץ בתוך הספקות והוא לא יכול להכריע. חוסר ההכרעה הזה הוא יכול לגרום לאיסורי נפש כבדים מאוד, יכול להביא אותו אפילו לידי שיגעון. בני אדם גם לא בנויים להישאר בתוך מצבי ספק לאורך זמן. הנטייה הטבעית בתוך מצבי הספק זה להכריע. וההכרעה יכולה להיות באחד מכמה דרכים. ההכרעה הבריאה ביותר זה עשה לך רב. יש הכרעה במרכאות שהיא להשתייך לאחד הכתבים של הספק. זאת אומרת, אם יש לי ספק בין טוב לרע, אני יכול להחליט שאני משתייך לרע. ועל ידי שאני משתייך לרע ונאמן לו, הספק כביכול מפסיק לענות אותי. כלומר, קולו של הטוב לא נשמע, כן? או לפחות בכל ענות חלושה, ואז אני לא חווה את הספק. אני לא חווה את הספק דוחי. זה נותן לי הרגשה של הקלה באמצעות הסם המרדים הזה, שמרדים את המתח של הספק. הספק ביסודו נוצר לטובה, זה ודאי, כן? ספק הוא נוצר לטובה, מתוך הספק, מתוך המתח, שנבקש את התשובה שהיא נמצאת מעל שני הצדדים. כלומר, נבקש את התשובה מנשמתנו, נבקש את התשובה מהמקורות הרוחניים, כן? הכתוב השלישי, כמו שאמרנו, השורש, שהוא בעצם עומד בבסיס כל התופעות המנוגדות, זה תפקידו של הספק. אצליח. יפה מאוד, שר כוח, יפה ילד. אז הספק הזה ביסודו הוא נועד לטובה כמובן. יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב. מה, מה? יש לך קשר איתו? אה? בסדר? הוא חטא, אני יכול להם שהכל נמרו.
הכל בסדר,
חזר. טוב. כן, בסך הכל לא צריך, כן, לא צריך לפחד כך מהספקות, אבל צריכים לדעת לטפל בהם, בוא נגיד כך. זאת אומרת, חומר הרגעים של הספק הוא מאוד מציק לנפש האדם. כי האדם ביסודו, הוא לא נוצר לחיות בספק. כיוון שאנחנו בעלי נשמה, אנחנו לא אוהבים לחיות בספק. כן? לא, ממש לא. אנחנו לא. אנחנו רוצים להכריע. כן? אבל הספק מאלץ אותנו לבקש נקודת העומק. טוב, בכל אופן, צלילת הנקודה הרוחנית שעליה דיברנו, כן, במעמקים, כן, הוא מיד מכניס אותנו לתוך מציאות, כן, לתוך המציאות של השניות, נקרא לזה ככה, כן, הדואליות, השניות של המציאות, והמציאות היא מלאה בשניות. הנפש שלנו לבדה היא כולה, כן, מרבץ בלתי נלאה ואינסופי של ניגודים, אהבה ושנאה, דין ורחמים, אין סוף ניגודים יש בתוך הנפש הזו, זה פשוט לא יאמן, כן? זה לא כמו אצל בעלי חיים, שהנמרים תמיד עזים, והגיבורים, והאריות תמיד גיבורים, כן? והצבי הוא תמיד זריז. זה לא... אין להם את הניגוד, הם לא חיים בתוך מציאות כזו. נפש האדם, דווקא בגלל שיש נשמה לאדם, בגלל זה הטילו עליו את המשימה, הטילו עליו את המשימה, של חיפוש המשותף בין ההפכים. עכשיו, שאדם חי בתוך המציאות של השניות, אבל מאידך הוא לא יודע שיש לו נשמה או תורה, הוא גוזר על עצמו ייסורים עצומים, הוא לא יכול לחיות בתוך הספק, ואז הוא נופל לתרבות של סיפוקים מאוד משונים, שהסיפוקים האלו, עניינם זה ליצור תחושה של עונג מדומה, כן? וכיוון שהוא לא יכול לשאת את הספק, מה הוא עושה? הוא חפש לו עונג שנותן לו הרגשה של ודאות, כלומר, הוא שותה את היין, או שהוא אוכל את הפיצה, או שהוא עכשיו נהנה מאיזשהו סרט כזה או אחר. עכשיו כאילו הוא מרגיש הנאה צרופה שאין בספק. זאת אומרת, העונג הוא כובש את הספק. אבל למעשה זה כשותה מים מלוכים. לאמיתו של דבר, אדם שעושה את הדבר הזה, מכיוון שלא זה המענה על הספק, אלא אדרבה זה מזין את הספק, כי זה מחזק את אחד הכתבים שלו, במקרה זה החומרי. לכן הספק עוד הולך וגדל, ואדם הזה אחרי שהוא מתפקח מהחוויה הסוחפת הזו, החד-ממדית, כן? שלא יודע מה זה יהיה, אוכל או איש כזה, לא משנה, כן? הוא חוזר למציאות של ספק, וביתר עוצמה, כן? וזה מה שקורה לאנשים בדרך כלל, שלא יודעים להתמודד עם מציאות ספק, לא יודעים את שורשו וסיבתו, למה הוא קיים בעולם מצד ההשגחה האלוקית, ולא מכירים את הממד הרוחני שבתוכם, שבכוחו לברר את סדרי הספקות ולהראות למיתו של דבר שהניגודים בעצם, כן, הם לא סותרים זה את זה, אלא משלמים זה את זה. טוב, זה העניין של הדליגה או הפסיכה על שתי הסיפים. מתוך זה, כן, יוצא מתוך זה, זה גם יש של הפסחות. כפי שהסברנו מקודם, כן, הפסחות האנטומית, נקרא לזה כך, הפסחות האנטומית הרי היא מצב שבו הרגליים הם לא כסדרם, כן? בפשטות, ההילוך שלנו, ההילוך הקצבי, הזורם, המתקדם, הוא בנוי בעצם על התאום בין ימין ושמאל. ימין ושמאל זה הפכים, נכון? ימין, שמאל, רגל ימין, רגל שמאל. שניהם רגליים, אבל זו רגל ימין וזו רגל שמאל. ימין ושמאל, כן? יש ביניהם תאום יוצא מגדר רגיל מבחינה אנטומית, כן? תאום שמאפשר לנו ללכת, להתקדם, לסלול דרך, להגיע למטרה. זאת אומרת, ההילוך שלנו הוא משל נהדר לתאום שאמור להימצא בשדרות הנפשיות והרוחניות בין ימין ושמאל. כמו שאמרתי, בין שנאה ואהבה, בין רחמים ודין, בין רגש ושכל, ימין ושמאל. כן? אז בהילוך זה מאוד פשוט. כל אחד מאיתנו שבאמת נהנה מאנטומיה בריאה, הוא מרגיש כמה פשוט הדבר, שהוא בעצם יכול פשוט לקום וללכת. פתאום קם אדם בבוקר, מרגיש שהוא עם, מתחיל ללכת. לאן הוא הולך? לאיזה עתיד גדול ונפלא. רגליו מוליכות אותו. כל מקום שאני הולך, רגליים מוליכות אותי לארץ ישראל, אומר רבי נחמן. זאת אומרת, אצלו כל ההילוך הוא לארץ ישראל. אין אצלו פסיכה. יש אצלו התקדמות מתמדת. כל המאורעות שקוראים לו, גם המאורעות הימניים וגם השמאליים, שפתחה ומשנתך, הם הנחמונים. הפסחות הפיזית היא מבטאת מצב של חוסר תאום בין ימין ושמאל. אז לא רק שהימין ושמאל לא מתואמים וממילא נפגם את ההליכה, או לכל הפחות זרימתה של ההליכה, אלא לעתים קרובות מאוד גם הרגליים נתקלות זו מזו, זו בזו. אפשר לראות אנשים שיש להם בעיה בהליכה, אם זה בעיה עצבית או אנטומית כזו או אחרת של עצמות, צורת ההליכה שלהם היא צורת הליכה שכמעט הם נופלים. זאת אומרת, מה שנתקלים, הרגליים ניגפות זו בזו. זאת אומרת, השמאל והימין, הספקות, הם בעצם הרבה פעמים גורמות לכך שספק, כן, גישה נתקלת בגישה. ויש מלחמה בין הדברים, כן? וזה פוגם את יכולת ההתקדמות שלהם ביחד. אחד סוחב לאחור ואחד קדימה. זו הפסחות במובן הנפשי. אם כן, כן? הספקות הם יוצרות את הפסיכה, את הפסחות. שיש לנו ספקות בין דבר ודבר, הספקות האלה עצמם לא מאפשרות לנו להתקדם, כי כל ספק מושך לכיוונו. כל ספק מנסה למשוך את תשומת הלב שלנו אליו, עד כלות, כל חלק של הספק אומר, כולה שלי, כן? ואנחנו נמצאים בתווך, ונקראים בין שני צדדי הספק, כן? זה הפסחות. זה הפסחות. אלו שתי ביטויי הגלות. מציאות הספק, וכתוצאה מן הספק, חוסר התקדמות, התפתחות, חתירה קדימה, שילוב צדדי המציאות, כן, והפיכתם למסכת אחת. הפסיכה על שתי הסיפים והפסחות. מפה אנחנו מתחילים לצמוח אל הגאולה. כי כמו שאמרנו, חייב אדם לראות את עצמו. כן, צריך לראות את עצמו גם בגלות, כל אחד צריך לשאול את עצמו, איפה הנקודה הרוחנית שלא צללה, כן, איפה היא צללה, איפה היא נעלמת ממנו, ואיפה היא מחוללת את אותו תופעה, כן, לא פשוטה. של ספקות עמוקים, של חוסר יכולת להתקדם, של חוסר תאום בין מין שמאל, בין שמאל וכן הלאה. זה הבירור הראשון שאדם צריך לעשות, בכנות, באומץ, כן, וכן הלאה. ומכאן אנחנו צומחים אל הגאולה. אולי מתוך זה, אולי למרות זה, אולי למרות ומתוך. שני המשמעויות הנוספות. המשמעות השלישית היא פסיכה. פוסחים ומדלגים. מה הפירוש הדבר פסיכה? הקדוש ברוך הוא פסח על בתי אבותינו. הפסיכה הזו מבטאת את היסוד שמופיע בפסוק, לא הביט, לא ראה עמל בישראל, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. לא מתחשב באבניות שלהם, בלשונו של רש"י, אבניות זה מלשון אבן וחטא. יש מצב, או כדי לצאת מן הגלות, שכפי שהסברנו את הביטויים שלה, כדי להתרומם מהשטח התחתון של הספקות והניגודים, אנחנו חייבים לקפוץ ראש אל תוך נקודת הסגולה. אלוקיי, נשמה שנתתי בי. אנחנו קיימים בבוקר. הדבר הראשון שאנחנו מכריזים עליו, אנחנו מכריזים על היסוד הסגולי. הנשמה הפרטית שלנו, ונשמת האומה אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו שלא עשה אני גוי וכן הלאה. אנחנו נפגשים עם היסודות הסגולים. יש מצבים, כן? כשאדם שקוע בתוך עולם הספקות, הוא חייב לצאת בחיפזון. הוא חייב לצאת בחיפזון מההתקשרות שלו עם הספקות, ולצלול עמוק לעולם הסגולה שלו. הביטו אל אברהם אביכם, צור חוצבתם. זה התכלית של כל הסגולות, זה התכלית של קריאת תהילים, שאנחנו קוראים תהילים. אנחנו מתחברים לעולם הסגולה, אנחנו מתחברים לאמיתות שהן נובעות מעולם הסגולה, מהאמונה, כן? אהבת התורה של דוד, האמונה העצומה שלו, אהבת עם ישראל, כל היסודות הסגוליים הם למעשה משוקעים בתוך ספר תהילים, והם משמשים, ספר תהילים הוא ספר שבעצם מוציא אותנו מתוך הבוץ של הספקות. אחוז בכיסא כבודי והשב להם תשובה. הפסיכה היא הדילוג על כל המבנה הבחירי שהוא מוליד את הספקות האלו. כן, הבחירה של האדם, הבחירה התחתונה, הבחירה התחתונה שגורמת לכל הספקות, הראייה קצרת הטווח, המצומצמת, כן, השיקוע ב- 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 בספקות של החיים, כן, שאנחנו נמצאים בתוך הדבר, כל יום אדם צריך לדלג, אין יום שאדם לא צריך לפסוח, הוא חייב לדלג. אם האדם יותר מדי קשור לספקות שלו, הוא יקרוס, הוא חייב להפנות את המבט לכיוון הוודאי, לאמונות היסוד, גם שלו, בדבר היותו בעל נשמה, בדבר היותו נציג לעם, או פרט לעם שעמד למרגלות הר סיני, אברהם, יצחק ויעקב, חייבים. אגב, לפעמים הספקות גם לא כל כך מקילים לנו את הדבר הזה. הדבר המדהים הוא, כן, שהספקות הרבה פעמים מטילים בזה גוף הספק. ולכן יותר מכל נדרשת פה הקפיצה הזאת, כן? והדילוג, זה פעולה שהיא כמעט התאבדות, כמעט נעשית מתוך בעיוורון, הייתי אומר. כן? כי אם אתה עכשיו תתחיל להתייעץ עם הספקות שלך, לא תגיע לשום מקום. מה עושה ריבונו של עולם? הוא בעצמו מדלג. הוא מדלג ומביט על סגולת ישראל, ומזה הוא מוציא אותנו ממצרים. כי מצד החיצוניות לא היה מקום לצאת ממצרים. אלו עובדי עבודה זרה, ואלו עובדי עבודה זרה. אז מצד מה אנחנו יוצאים מצרים? למדנו יסוד אדיר. ההתקשרות לנקודת הסגולה, שהקדוש ברוך הוא כביכול מתקשר בסגולתם של ישראל, ומשם הוא מושיע אותנו. כן? משם הוא מושיע אותנו. ובאותה מידה אנחנו צריכים לעשות גם. במהלך היום כמה וכמה פעמים. אני חייב לומר על עצמי, כל אחד בן הסתם מכיר את זה, אני מרגיש הרבה פעמים במהלך היום. שאני צריך לאחוז בכיסא הכבוד. אם אני לא אוחז בכיסא הכבוד, אם אני פשוט לא אגלה את המקום ההוא, כן? ששם אין ספק, שם יש ודאות מוחלטת. אני יכול לצלול בתוך איזשהו ספק, כן? ולגמור רע מאוד את היום, בדיכאון, בנפילה קשה. ספקות קשים מאוד, רבותיי. זה לא דבר פשוט, כן? וצריך להחזיק בכל הכוח בתורת הרב קוק, תורת ארץ ישראל, כן? בכלל, כל צדיקים הגדולים, כן? צדיקי הדורות שמעלים אותנו לנקודה הסגולית, מציגים אותה מול עינינו, כן? בשכל ישר, באמונה חזקה, ביראה הקודמת לחוכמה, אחרת אנחנו עובדים. צריך להבין. אגב, זו הסיבה שאנחנו פה, אגב. זאת אומרת, אני חושב שלאור הדברים האלו, אדם שואל את עצמו בעצם מה הוא עושה פה, ויש לו תשובה נוספת להשיב לעצמו קודם כל. אדם שתשיב לעצמך, מה אנחנו עושים פה? באופן לא מודע, אנחנו מרגישים שהשהייה במקום הזה, כמו בתי מדרשות בכלל, מאפשרות לנו לאחוז במקום הגבוה ולהסתכל על הספקות מלמעלה. יש פה משהו שמוציא אותנו לאור, שמעלה אותנו מעל המים הרדודים, שורצי התנינים, כן? המים הרדודים, כן? ששם שורצים כל התנינים האלו ומשחררים לטרף. זה הספקות. הספקות זה המים הרדודים של החיים. שם עורב יצר רע. הוא עורב במקום של הספק. זה המלך בגימטרי הספק. הדליגה והפסיכה מאפשרת לנו לחדש קשר עין וקשר לב עם היסודות, וואי, התחלתי לצוק, כן, עם היסודות הוודאיים של החיים, שנמצאים בכל מילה שאנחנו קוראים ברב קוק, כל משפט, כל חצי משפט, כל מילה היא רוויה בסגולה, היא רוויה בוודאות. הרב לא משתעשע עם ספקות. יש שתי מאמרים נדירים ביותר, נדירים ביותר, שהרב משתמש בשפת הספק ומראה לנו איך הוא מתמודד עם ספק. האחד זה באורות התשובה. בתחילת הספר אור התשובה, שהוא מתלבט ומסתפק אם לכתוב ספר על התשובה. מי שמכיר את זה? מי אני שכתוב ספר על התשובה? ליבי נוקפי. הרי החסידים היותר גדולים כתבו על התשובה. ומי אני שנכתב? מי אני שנכתב? ואחרי זה הוא מכריע, אבל לא תוכל שום חולשה שבעולם לפוטרני. חייב אני לכתוב על התשובה. אנחנו רואים גם את ההכרעה, רואים את הספק, ואיך באמצעות יסודות של תורה. הוא נכנס לוודאות, ושם ההכרעה היא גדולה, ואנחנו רואים את הפירות הנפלאים של אורות התשובה, וכל משנת התשובה של הרב בכלל. כן, דבר נפלא. המקום השני זה בא, מאמר על במותינו חללים, שמבקשים אותו להספיד את ברנר, שנרצח על ידי פורעים ערביים ביפו, בפרעות של 38, 36, 38, כן, המרד הערבי הגדול, מה שנקרא, כן, והוא נסקל באבנים, כמדומני, אבן או ירובו, לא, ירובו, כן, כן, יש תמונה, מה? 21. מה זה היה? זה היה במרד, במרד הראשון, במאורעות, זה היה, כן, זה היה, כן, טוב, בסדר, אבל הוא נהרג לדרב, נרצח לדרב, ומבקשים הרב להספיד, והרב מתלבט, זה שפה, התלבטו אם נכניס את האיגרת הזו בכלל, כי שפתו של הרב זה לא שפת הספק. זה לא שהוא עצמו, אין לו סדרי ספקות פנימיים, אבל המשנה של הרב היא משנה סדורה וראותה וודאית מאוד, מהירה מאוד. ויש תמיד ספק. אותו דבר גם אותה התלבטו אותה ביחס לספר חד הרב, ששם יש גילויי לב מרטיטים על נשמתי קרועה וכל מיני ביטויים כאלה. גם היה ספק אם להכניס אותנו באמת, כן, לחדר המכונות הזה של הרב קוק, כן, זה... בסדר, בסדר. אני חושב שיש בזה מעלה גדולה, אבל דעתי לא קובעת בעניין הזה. אני דווקא מאוד נבנה מההתמודדות, כן, עם הספקות כביכול של הרב. אתה צריך להבין, ספק של הרב. הלוואי עלינו הוודאות של הספקות שלו. כן, הלוואי עלינו. אבל בכל אופן, כל תורת הרב קוק זה ודאות נפלאה. אני חושב שאנחנו פה, כי אנחנו מחפשים את האוויר לנשימה. משהו שיעלה אותנו מעל הספקות. גם הספקות של היחיד, גם הספקות של האומה. ההתנהלות של האומה, כן? כל הבעיות שיש, כל הקשיים שיש, אנחנו פה בשביל זה. אף על גב דיהו לא חזי, מז לחזי, נשמתנו יודעת, כן? נפשי יודעת מאוד, כן? שלימוד תורה זה דבר שמעלה אותנו מעל הספק, הוא מחיה אותנו. יפה מאוד. זה העניין של הפסיכה, זה העניין של הפסיכה. וחייב אדם בכל יום לפסוח ולפסוח ולפסוח ולפסוח. כן, לפסוח. כן? ואחרי כמה וכמה פסיכות, הוא מתרענן ומתבשם. כן, מהאוויר הסגולה, אז הוא חוזר לעולם הספק. ובמילא, הספק הולך ונפטר, ואז מהספק נהפך סיפוק. ספק זה אותיות דילוגיות באלף בית, כפי ששמתם לב, סמך, פי קוף, שמדלג על עין וצדיק, נכון? צדי. מדלג על עין וצדי, סמך, פי קוף. כשאתה מוציא עין וצדי מהרצף הזה של סמך, עין, פי, צדי, קוף, כשמוציאים את העין ואת הצדי, מה יוצא? ספק. מתקבלות האותיות, ספק, כן? שמוציאים את העין וצדיק. מה זה עין וצדיק? עץ, כן? שאתה לא מחובר, כן? כמו עץ לשורש, או שאין לך עצה, אז נוצר הספק. עץ זה מישון עצה. אז הספק הוא תוצר של הוצאת העצה. והעצה של תורה היא פותרת את מצוקת הספק, הוא מציגה את צדי הספקות כשמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. זה המשמעות השלישית והרביעית, בזה נסיים, בדקות שנותרו, כן? המשמעות הרביעית, כמו שאמרנו, פסח. אחרי שאדם נפגש, כן, שאמרתי זה ממש בדברי האחרונים, רמזתי כבר על הפסח, אחרי שאדם נפגש עם עולם הסגולה, ומתבשם ממנו כראוי, אז נוצר הקשר החי בין הסגולה לבחירה, בין עולם הוודאות לספק, באמצעות מה? באמצעות הדיבור. הכוח של הדיבור זה הכוח שמתווך בין הנשמה לבין עולם המעשה. זה נקרא דיבור. דבר מעניין. כשאנחנו מדברים, כשאני מדבר פה עכשיו לפניכם, אני בעצם דולה. מאיפה אני דולה? אני דולה מעולם הסגולה. נשמע מוזר, אבל אני דולה מעולם הסגולה. מים עמוקים, עיצה בלב איש. ואיש תבונות ידלנה. מעניין. זאת אומרת שאנחנו מדברים, אנחנו צריכים להשתדל שהדיבור שלנו יהיה מן הסוג הזה, שמאיפה יונק? מהסגולה. הדיבור שאני מדבר עכשיו, וכל אחד מאיתנו מדבר, כאשר הוא אומר דברי תורה, או מתאמץ לומר אותם, מאיפה הוא חוצב? מעולם הסגולה. אנחנו לפחות מקווים כך. יש גם דיבורים שהם דיבורים שלקוחים מהעולם החיצוני לחלוטין. לא סגולה ולא בטיח. למשל, המילה בטיח זה לא מעולם הסגולה. כן? סלנג כזה, כן? אולי הוא עוזר לבאר משהו פנימי. אבל יכול להיות, כן? אבל אם אני לא הייתי חוצב מהעולם הפנימי, יכול להיות שלא הייתי יושבים פה רגע אחד להקשיב לי גם. אם אני אעשה לעצמי הקלות, ואני עכשיו לא אחצוב את הדיבור, לא יודע אם תשים לב, אני חוצב את הדיבור. אם אני לא אחצוב אותו במקום עמוק, אז אני לא ארטיב את הספקות. אני יקום מפה עם אותם ספקות שהיו לפניכם. הדיבור הוא מראה שנוצר קשר וזיקה מחיית ומבריאה בין עולם הוודאות לעולם הספק. שאינו יודע לשאול, זה כבר שלח לסוגיה אחרת, ארבעת הבנים, אבל שאינו יודע לשאול, הוא לא יודע אפילו לשאול, כן? כן? החכם יש לו את כוח הדיבור, אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח אין מפטירים, אחר הפסח אפיקומן. החכם יש לו כוח הדיבור, גם הפלפול וגם, כן? גם הפלפול וגם הדרשה, יש לו כוח עצום לחכם, לעומת הרשע שהתייאש, מיצירת היחס בין הסגולה לבחירה, לעומת הטעם שהתפיסה שלו את המציאות היא תפיסה מאוד נאיבית. זה שאינו יודע לשאול, הוא כבר יודע על המתח שיש בין העולמות, אבל הוא לא יודע לשאול, לא יודע לסלול את הדרך בין הוודאות לספק, כן? הפסח של פסח, הוא מפגיש אותנו גם עם סגולת היום הזה, החג המופלא הזה, שבו אנחנו נגאלים במובן המילולי. העולם הסגולי שלנו מסוגל לדבר. אנחנו לא אילמים יותר. עולם הסגולה מוצא מילים, מסוגל לבטא את עצמו ולהטיף את הנחמות שלו על עולם הספק, להתקרב לספקות בלי פחד, לפגוש אותם, את השאלות הקשות של החיים ולקבל גם תשובות. אז אלו ארבעת הממדים. כן? נסכם ונאמר ארבע פירושים למילה פסח, שניים לענייני גלות, הפסיכה על שתי הסעיפים שגורמת לנו חוסר התארגנות בפסיעה על קרקע המציאות, שזה הפסחות, חוסר תאום בין ימין ושמאל, בין הספקות שאנחנו פוגשים בחיינו תדיר, ספקות הגוף, ספקות הנפש והרוח, ומשם אנחנו מתחברים ליסוד הסגולי בפסיכה וקפיצה נהדרת, בבנג'י עצום. אנחנו פוסחים על כל זה, מתנתקים, כופרים בספק לרגע, נכנסים לעולם הוודאות, ומשם מתחיל להשתכלל תכונת הדיבור של הפסח. חג פסח כשר ושמח.